הערכת המדרגות בשלימות ובעבודה. הערכת המדרגות בשלימות ובעבודה, הכוונה היא הסידור של היחס בין הרצוי והמצוי. זו שאלה שמעסיקה את כל מי שרוצה באמת להתקדם, להתפתח, להשתלם. את מי שלא מסתפק רק במישור השטחי של החיים. כל מי שקצת יראת השם נגעה בלבבו, הוא מתחיל איתום טעמה של, או טעמו של רצון להתעלות, תרף ומיד נופל לחיקה של הדילמה, של רצוי ומצוי. הדבר הזה יכול להיות בתחומים רבים, זה יכול להיות אפילו איש עסקים שרוצה להיות מיליונר, ויש לו רק פרוטה כרגע. אז איך הוא יכול לגשר בין הרצוי והמצוי? שאלת הגישור היא שאלה מאוד מהותית, שהיא בסופו של דבר תקבע. היא בסופו של דבר תקבע האם האדם הזה ישיג את מטרתו או לא. זה נקרא הערכת המדרגות. כלומר, המדרגה שאליה אתה שואף, לעומת המדרגה שבה אתה מצוי כעת, יש להעריך אותם, כלומר, לשים אותם במערכה, ביחסי גומלין נכונים, כדי שיפרו זו את זו, ולא יפריעו זו לזו. זו הסוגיה שנידונה כאן, הרב מוסר לנו כאן כללים, גם פרטים, שבעזרתם, כן, אפשר לקנות את הידע הדרוש כדי להמשיך במסלול הגישור, שכל אחד מן הסתם מאיתנו חווה אותו, מסלול הגישור שבין רצוי ומצוי. תודה רבה. אז אנחנו נתחיל לקרוא. יש לכולם דפים? יש פה עוד, אם אין מספיק. יש לכולם? יש פה אפילו עוד. בסדר. כבר אמר החכם, שלא תיפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו. ודבר זה יש לו כלל ופרט. זאת אומרת, ברגע שאתה רוצה לעלות מעלה, כמו שאמרנו, ברגע שאתה כבר מרגיש, מתוודע, כן? מעורר בתוכך רצון למשהו, כן? שאתה לא הגעת אליו עדיין, אתה כבר יוצר מצב שנקרא דאגה. עכשיו אתה דואג אליו. יש את הביטוי שנקרא ראש קטן. ראש קטן זה אחד הפטנטים הלא כך מוצלחים, אבל הוא נועד כדי להתמודד, התמודדות שקרית כמובן, עם המתח שנוצר כאשר אני מגלה שאני לא יכול לחיות כמו שאני חי, אני צריך להתקדם. ראש קטן, להסתגל למה שאתה, אם מישהו יבוא ויאמר לך, ככה חיים, אלו החיים, זה תכלית החיים. לפעמים אנחנו נפגשים עם סיפורי תשובה, כי אנחנו רואים את זה בראש יהודי הרבה, יש להם סיפור תשובה כל שבוע. אז הוא מספר, מביאים סיפורו של בעל תשובה. חייתי פה, חייתי שם, הרגשתי שאין טעם לחיים שלי, יש אנשים שלא אוהבים לקרוא את הפתיחות האלו. הפתיחות האלה מצבנות אותם. הרגשתי שאין טעם לחיים, למרות שאני עשיר, ולמרות שיש לי מטוס פרטי, ולמרות שיש לי וילה, ולמרות שיש לי משהו, אבל משהו חסר, משהו. תעזוב אותך משהו חסר, תפסיק עכשיו לבלבל את המוח. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. דברי שקר שהם אומרים, נסבח לאלוקינו. אתם מדברים על זבח לאלוקים, אתם מדברים על עבודה צורך גבוה, תעזבו אתכם משטויות. סימנו לכם פה את המעגל, אומרים המצרים, אתם ראיתם את המעגל הזה? עבודה, קיום, שרירות לב, כן? זהו, פה בתוך המעגל הזה אתם נמצאים. אל תדברו עליי איתי על מחוץ למעגל, על משהו הטרונומי, משהו שהוא מחוץ. כן? אלוקים במרכז, נסבח לאלוקינו, חג לאלוקינו, עזבו את אלוקים בצד, תשאירו אותו למעלה בשלווה האולימפית שלו. פה, בעולם הזה, אין אלוקים. מי השם אשר ישמע בקולו, ואת ישראל לא אשלח. עזבו. עכשיו, ההתנהגות הפרעונית הזו, היא לא בלעדית לפרעו האיש. פרעו הוא פונדקאי, כמו שאומר המסיעת ישרים, הוא הפונדקאי של יצר הרע העולמי. יצר הרע עולמי באותו העת מתכנס בפרעו בעוצמה כבירה. אבל הפרעוניות היא תכונה שקיים בכל אדם. כל אדם שהוא מקיים בעצמו חלילה, תכבד העבודה על האנשים. הוא יוצא לעבודה, מטריח את עצמו, כן, בכל ענייני עבודה, ומשכח מעצמו את התחושה הלא נוחה. חסר משהו, משהו לא שלם, משהו לא במקום. אם אתה חי באורח חיים כזה שאתה משקיט, סותם את הפה, כן? סותר את לא השכינה, שבתוכך מתעוררת לחיים ואומרת, חביבי, זה לא החיים, ואתה יודע טוב שזה לא החיים. אתה יודע שזה לא החיים. אתה יודע שלא כך יוצאים לדרך החיים. איפה המפה? איפה הכיוון? איפה המטרה? לאן אתה הולך בעצם? כשאתה מנסה להשקיט את הכל הזה, בעצם יש איזו בחינה של פרעוניות. זו בחינה של תכבד העבודה לאנשים. אבל למה אנשים כל כך חוששים מזה? למה אנשים כל כך חוששים מזה? כי ברגע שאתה נותן לכל הזה להתחיל לדבר, הוא גורם לך דאגה. הוא מתחיל להראות לך כמה אין לך, כמה אתה חסר, כמה סדרי החיים שלך למעשה. צריכים לעבור שינוי. ייתכן שאתה לא תוכל לקום באותה שעה בבוקר שאתה קם, ייתכן שאתה צריך לקום מוקדם יותר. כבר לא תוכל לדבר את מה שאתה מדבר עד היום, לא תוכל גם לחשוב, כן? או יודע מה, לחשוב מה שעולה על רוחך, על דעתך, כן? ודאי וודאי שלא תוכל להתנהג איך שאתה רוצה. זאת אומרת, נוצר פה מתח גדול. דאגה קוראים לזה. עוצרת דאגה. אם כן, דאגה היא תוצר לוואי נפשי, כאשר אדם נתקל עם מצב לא ממומש. כלומר, עם רצון לא ממומש. רצון לא ממומש. עכשיו, שאלה, מה אתה עושה עם הדאגה הזו? הדאגה הזו יכולה להיות כוח מניע, לגילויים חדשים, לשינוי מרחיקי לכת בצורת החיים שלך. אתה יכול לאט לאט, כן? בעצם ליצור התמזגות בין הרצוי למצוי. כן? כשהרצוי כל הזמן הולך וחודר ומפעפע לתוך המצוי ויוצר סדרים חדשים. זה יכול לקרות. השאלה אם יש לך את האומץ. השאלה אם אתה מוכן לעבור את השינוי הזה. אני אופן אישי חושב שאין אדם במדינת ישראל היום. לא רק במדינת ישראל. אני חושב שזה ה-issue, זה הסוגיה שהיום העולם מתעסק בה. מרגישים שמשהו חסר. בעם ישראל ודאי וודאי. העם יושב בציון, אין לי שום ספק, אפשר להסתכל על הפרצופים, אפשר לדבר עם האנשים, חסר לנו משהו גדול מאוד מאוד מאוד. כל אחד מבטא את החסרון הזה בצורה אחרת. גם אלו שבורחים אל חיק ההנאות, הם בעצם אומרים את אותו דבר שאנחנו אומרים פה בבית המדרש, רק בצורה אחרת. בריחת האמוק אל ההנאות האלו, בצורה כל כך אובססיבית, שכבר התעלינו כבר על הממציאים הגדולים ועל הרבים שלנו, תרבות המערב, בריחת האמוק אל חיק התענוגות, כן? שאדם בורח למקום מסוים, סימן שהוא בורח ממשהו. משהו שרודף. ונשמתנו רודפת אחרינו. היא רודפת אחרינו. היא דולקת אחרינו במהירות עצומה. היא נושפת באירופינו. ואנחנו מגיבים. יש כל מיני צורות תגובה לזה. אנשים שיושבים כאן, הם מגיבים על הרדיפה הזו בצורה מיוחדת להם. הם באים ומקשיבים, ומוכנים לשמוע את טענתה של הנשמה. טוב, מה את בעצם אומרת? בואי נקשיב לך. אז את אומרת שעם ישראל הוא עם הנבחר. את אומרת שהתורה היא תורת אמת. אני מוכן להקשיב. את אומרת שצריך לעבוד על מידת הגאווה. אני מוכן. זה גבורה אדירה. אמרנו את זה כבר ביום שלישי האחרון, יום חמישי. אנחנו צריכים לדעת את ערך מעשינו. זה לא מובן מאליו שאנחנו יושבים כאן. כל מי שיושב כאן הוא מוכן להישיר מבט לנשמתו ולהגיד לה, הנני, דברי. אני מוכן להקשיב. אולי לא שמעתי לך שנים. שנים סתרתי את לא השכינה. שנים סתרתי את דבר השם שמתגלה דרכך, בעוצמה כל כך גדולה. סתרתי אותו. עשיתי דברים כאלה ואחרים. עכשיו אני מוכן להקשיב. זה הביטוי שבו אנחנו מבטאים את זה. אבל גם אנחנו צריכים להיזהר, למרות שאנחנו יושבים פה בבית המדרש, דיברנו לא פעם על כך שאין די בזה שאדם יושב ושומע שיעור, כדי להפנים את העומר הנשמתי. אדם צריך לקחת את הדברים עלה וקדימה, מעבר לשמיעה הפסיבית של שיעור. כן? דיברנו על... כן, על תהליכי עיכול ועיבוד של הדברים הנלמדים, לאחר מכן, קיצור, דיברנו על זה לא פעם. אבל ברור השם, ויש אנשים שעדיין, מתייחסים אחרת לקריאה הנשמתית, הם עדיין בורחים, כמו יונה שבורח מנבואת השם יתברך. הוא בורח, אבל זה לא יעזור לו, הוא לא יכול לברוח. דבר השם ישיג אותו. בסופו של דבר, דבר השם ישיג אותו. הוא חייב לעשות את דבר השם. העולר לרוחכם, היו לא תהיה. אתם לא יכולים להימלט מהתפקיד שלכם. נשמתנו היא תובענית, היא מייסרת. אין? היא לא תוותר לנו. נכון שיש אנשים שונים, יש אנשים שנשמתם מייסרת אותם יותר. יש אנשים שהם טיפוסים יותר קונקרטיים, יותר מעשיים, יותר ריאליים. התבנית הנפשית שלהם היא תבנית יותר ספונטנית, יותר טבעית, יותר מחוברת הייתי אומר, יותר הרמונית, נקרא לזה כך. לעומת אנשים בעלי נשמות, איך אומרים, יש מגולה, קוראים לזה. יש פלטות ויש מגולה. כן, יש אנשים בעלי נשמה שיש להם יש מגולה. אלו אנשים שסובלים הרבה מאוד מהרדיפה הנשמתית. נשמתם רודפת אותם מבוקר ועד ערב. וכל אחד, כמובן, צריך להיות שייך לעניין שלו. אני לא מציע לאף אחד להסתבך עם המורכבויות של אנשים מן הסוג הזה. כן? לא מציע להם. אם הם לא מוכשרים לזה, הם גם לא מוכשרים לזה, גם לא יבינו על מה ולמה בוחר אותו פלוני, שנשמתו מייסרת אותם בבוקר, הם לא יבינו, הם יחשבו שהוא משוגע, שהוא מטורף לגמרי. הם ודאי לא ירצו להיות החברים שלו. ובאמת הם לא צריכים ללכת בדרך הזו. בדרך לא צריכים. אבל כל אחד צריך למצוא את צורת הדיאלוג שלו, כן? עם נשמתו. אז אמרנו, יש כל מיני צורות שאנשים מתייחסים לקריאה הנשמתית הזו. יש כאלה שמתייחסים בענווה או בהפניית המבט לעברה, בענווה או בבושה. כן, מה רצית מתוקה? ויש כאלה שברוכים. והיא רודפת אחריהם. גם לתוך הדיסקוטקים. גם לתוך מקומות הבילוי. גם לתוך כל חבילות העונג והדמיון שלשם הולכים. גם לשם היא רודפת אותם. ובסופו של בילוי, הם יודעים יפה מאוד שלא השתנה שום דבר באישיותם. אולי אפילו מצבם הורע. אולי עכשיו יותר מסובכים אפילו בבוץ של הסתמיות, ואירוע רודף אירוע, כן? הולכים, מסתבכים, וזה חיים חסרי משמעות, כן? וזה בעיה. הם יודעים את זה. אלו אנשים נפלאים, אני מכיר אותם. אני מכיר את עצמי. אני הייתי שם. אני מכיר את זה. אני יודע בדיוק מה הרגשתי. בסופו של כל ערב, ולא משנה כמה כוכבי יצמת לך בתוך הזה, כמה אוויר רשמת לזה, לא משנה בכלל. אתה יודע, זה בסופו של דבר. שיהיה הבילוי שאתה מלא, אשר יהיה. זה לא משנה אם זה בת תשחורת נאה, זה לא משנה אם בת חוץ לארץ ובת ארץ. בסופו של ערב ידעת שלא זו זוגיות, ולא זו נאמנות, ולא זו אהבת אמת. יש פה אגואיזם צרוף אחד גדול. עכשיו, זה לא דברים שאני אמרתי לעצמי בשכל. זה נשמה להגל לי. המלך הוא ירום, כך היא אמרה לי. אני התפלטתי. איך יכול להיות שאתה משקיע כל כך ולעשות את החיים יפים וטובים? יפים ואמיצים כל כך. ועם כל זה, אתה לא מאושר. אתה לא מקבל אישור. יש מישהו שמכריז וטו בתוך ההצבעה הפנימית. כל ערב אתה עומד להצבעה בפני כוחות הנפש שלך. יש כאלה שמרימים את היד בעדך. כל מיני יצרים ותאבות אומרים, שיחקת, אתה גדול, אחי. ויש איזה מין כוח כזה שלא ידעתי את שמו אפילו. לא ידעתי. ממש נסתר, בלתי נראה, שכאילו מרים את היד גבוה גבוה כנגד כל הקואליציה הסתמית הזאת, ואומר את המילה שלו, לא, הוא מטיל וטו. והווטו הזה מכניס לך לתוך גטו. אתה מרגיש את הסגור, קיצור, אתם מכירים את המצבים האלה? ודאי. זה לא כוח יכולתי לבוא ולומר, כן, מי לי? מי לצרה, לא ידעתי להגדיר אז, אבל מי לי ידעתי? ידעתי שכוחות מסוימים, בתוכי, מראים לי עכשיו, הולכים לי כפיים, אתה גדול, יופי, תלך בדרך הזו. כן? אבל לא ידעתי להגדיר את הכוח שאומר לא, שמצביע ואומר לי שאני עירום בעצם. לא ידעתי להגיד אותו. אבל הוא רדף אחריי עד למקומות האלו. הוא רדף אחריי שם לחופים הזהובים שנועה בה, הוא רדף אחריי לכל המרטפים שם בקרמל ובתל אביב ובחוץ, בכל מקום. הוא לא ירפא בכלל. חלס, תן לחיות בן אדם. עד מתי אתה תפסול את כל מה שאני עושה? זה מורה מעצבן כזה. אתה מצייר, והוא מסתכל על הציור, זרוק את זה לפח. הקריבי מונה לפחתך, הירצך. פסול הקורבן הזה. מום, לא ירצה. מה זה? עד כדי כך, מה, אני לא נורמלי, אני לא יכול ליהנות מה שאולי אחרים נהנים. כן, יש לך גול בחברתי, מימיני ומשמאלי, אנשים שלכאורה, לכאורה, חשבתי שהם נהנים בכיף, בלי נקיפות מצפון. היום אני יודע שגם הם לא נהנו. היה לי מפגש עם אחד מהם לפני שבועיים. מסגרת הצילומים שעשינו לסרט על בעלי תשובה. אז פגשתי ידידי נאורים שלי. המצלמה הלכה איתנו למקומות מאוד מעניינים. אחד מחברי הנאורים שלי, שאני הייתי חבר טוב שלו, היינו חברים בנפש במשך כמה וכמה שנים. ואני הייתי בטוח שאני בעצם זוכה למטריה האווירית שלו, כן? בתור בחור מאוד מאוד מצליח, מאוד רצוי בחברה, ואין דבר שהוא לא מצליח בו, שהוא לא מקום ראשון, הכל. רץ הכי מהר, משחק כדורסל הכי טוב, משחק כדורגל מצוין, יפה, רצוי לכל אחיו, לכל אחיותיו. הייתי בטוח ש... שהתחברתי טוב בגיל 13, הייתי בטוח, מערכת היחסים בינינו היא מאוד ברורה. הוא המטריה האווירית שלי, ותחת חסותו אני בעצם נפתחים לכל העולמות. כשדיברנו, כן, אל מול המצלמה, כן, ואז הוא אומר, שואל אותו מראיין, אתה יכול לזכור מדוע בעצם אדם כמוך, מצליח כמוך, בעצם בחר בילד שצעיר ממנו בשנה, בכלל לא ילד מרכזי בחברה, בן להורים שבאו ממרוקו, בקיבוץ חילוני, משפחה יחידה מבני עמדות המזרח, כל משתמע מזה, בשנות ה-50 המאוחרות. מה מצאת לקרב דווקא את הבחור הזה? ואז הוא אמר דבר מדהים, שאני לא ידעתי אותו, עד לפני שבוע. שנינו היינו ילדים חריגים. אני לא חושב שמסתכל עליו כעל ילד חריג. אני בכלל לא ידעתי, אני הייתי בטוח שהוא לחלוטין לחלוטין מרוצה וסבר רצון, מכל ההצלחות שלו. שנינו היינו ילדים, איזה חריג, אני מסתכל עליו, אני אומר לו, אחי, אתה יודע שאני בחרתי, או שמחתי שבחרת בי להיות חבר שלך, בגלל שאתה היית כל כך מוצלח? איזה מוצלח? על מה אתה מדבר? באותו רגע הבנתי, שלא הבנתי, או שרציתי לחשוב, שהבחור הזה, כן, הוא המאושר שבו האדם. באותם הימים, באותם השעות שאני הסתכלתי עליו כאייקון, הבחור שכזה בתוך תוכו התייסר. היה לו הרבה ביקורת על צורת החיים שלו ועל צורת החיים של החברה, שהיום משמיע אותה בצורה בדרך מיוחדת, היום בסגנון אחר, אבל אני לא האמנתי. אז גם המיתוס הזה נשבר. גם הוא באותם הימים, בתוך תוכו, לא היה מאושר. פלא עצוב. הבנתי זה יותר, עכשיו אני למפרע מסתכל אחורנית, ואני שואל את עצמי, למה הולך ללמד? למה הולך ללמוד פילוסופיה, פסיכולוגיה, קריאה בכף היד? למה, למה? כשמסתכל עכשיו למפרע, אני אומר, למפרע. אחרי שהוא אמר לי את הדבר לפני שבוע, פתאום אני תופס. למה הוא הלך למקצועות הכל כך הומניים האלו? פתאום אני מבין שהוא חיפש משהו. הוא אחד מרופאי השיניים הטובים, לדעתי, הטובים בירושלים. היא לא מעבר לה. מי שרוצה טיפול הוגן. טיפול הוגן. זה רופא מסוג של, לא יודע כמה יש כאלה. רופא שיניים יוצא מגדר. מי שרוצה שיבוא אליך השיעור. לא נעשה פרסום בשיעור. כן. אבל הוא אומר, אפילו גם ברזים נפלה של לב. כן, פילי פלי. אז כמובן, מה שאומר לנו פה הרג, ונחזור לדבריו, כבר אמר החכם שלא תיפרד הדאגה. אם מי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, מהמצב הבחירי החשבי שלו, כן.
דיברת על זה,
אני חושב שכל מיני,
בוא.
מסורי
הנפש זה בעיקר בתהליך התשובה, גם מישהו שכבר אחרי התהליך הזה עדיין מתייסר. כאילו מה, מישהו מרגיע את זה באמת כאדם דתי, גם עדיין הוא מישהו מסורי?
זה מה שאמרתי, למעשה, כל זמן שהמתח הזה מצוי בין רצוי ומצוי, כל זמן שהמתח מצוי, יש דאגה. הפסקה הזו תלמד אותנו איך לעבד את הדאגה, באופן שבמקום יסורי הנפש, כן, בעצם מתפתח תהליך של צמיחה. זה בעצם נושא, זה הסוגיה הנידונה פה. כי אם אנחנו לא מטפלים יפה בדאגה הזו, אם אנחנו חווים אותה בצורתה הגולמית, אנחנו ננסה להתנער ממנו. כי זה נורא קשה לסבול את הדאגה הזו. הדאגה הזו זה כמו צירי לידה. אם אתה לא יודע איך להשתמש בצירי לידה, איך לנשום נכון, יכולים להעביר אותך על דעתך, צירי לידה אלו. הרב מדבר כאן על תוצר הלוואי הספונטני, כתוצאה מזה שהאדם רוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, שהוא חושף את העתודות הרוחניות שיש בתוכו. ברגע שהן מראות את פרצופן, אפילו מתחילות להראות את פרצופן, הוציא ראשו, הרי הוא כילוד. ברגע שהנשמה מוציאה ראשה ולו מעט, ופולשת אל תוך ההכרה האנושית, תרף ומיד מתחילה מלחמה פנימית בין הרצוי והמצוי, שתוצר הלוואי הקלאסי שלה זה הדאגה, מה שהרב קורא כאן. עכשיו, אם אנחנו חווים את הדאגה הזו בצורה לא אחראית, ואנחנו לא יודעים לקחת אותה ולהתחיל ללוש אותה, לעבוד איתה נכון, אנחנו יכולים להגיע למצב כל מיני, כן? זה יכול להיות בריחה, כמו שאמרתי, זה יכול להיות התחככות לא נכונה עם הרצוי, בצורה שתעביר את האדם את דעתו מרוב יסורים, זה יכול להביא אותו לדברים נורא מוזרים. זה יכול להביא, קיצור, זה יכול להביא אותו לפרישויות, לנזירויות מוזרות, כן? כשהוא נענה לרצוי, הוא מתחיל לחסל חשבונות עם המצוי, בצורה לא דרגתית, כן? ואז הוא מוצא את עצמו ממש מחוץ לחיים הגשמיים, מחוץ, כן? כי הוא רואה את המצוי כאויב.
זה לא סתירה, כן? כאילו, אני מבין, הקדוש ברוך הוא אמר, האדם הזה בא להתענג, אז יש שנייה נגיד, ועוד ועוד, אם הוא מתענג, יש לו סורים, אז כאילו, תעבד לספר.
היסורים האלו, הדאגה הזו תפקידה זה לאלץ את האדם לעשות שלום בין הרצוי והמצוי. זו המטרה של הדאגה הזו, לאלץ את האדם למצוא דרכים אמיתיות ונכונות לעשות שלום. וכל עוד הוא לא יעשה את השלום, כן? הדאגה הזו תרדוף אותו. הוא חייב לעשות שלום. אחת הסיבות שאצלנו רודפים כל כך שלום, למה? למה רודפים אצלנו שלום? נמאס מהמלחמות. מחפשים את נוסחת הזהב. עכשיו, מחפשים את השלום בצורות כאלו ואחרות, לא משנה. כן? זה לא המקום שבו אנחנו עכשיו נבוא חשבון עם התפיסות השונות. אני רוצה לדבר דווקא על הגרעין החיובי. חיפוש השלום זה מתוך התחושה שאי אפשר לסבול את מצב החיכוך. זה מחלה אותנו. איך הוא אומר שם בשיר? מה שמו? זה בן עיון. כן? כבר לא נשארו לנו בנים. אי אפשר ככה, זה ברור שאי אפשר ככה. השאלה מה הפתרון? אז מחפשים כל מיני שלום, כל מיני סוגי שלום. אותו דבר גם פה, הדאגה הזו מאלצת למצוא פתרון, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם הדאגה הלא מעובדת הזו, היא מחלה אותנו. אנחנו שוטטי דם, אנחנו חייבים למצוא פתרון. לא ייתכן שהנשמה היא תצרור את הגוף בצורה כזו. לא ייתכן שזה יבוא לידי ביטוי ב- על הנצח תאכל חרב, לא יכול להיות. איך ייתכן שהנשמה שהיא כזו אצילית, כזו נפלאה? איך ייתכן שהיא רודפת לנו בצורה כזו כך נוראה? איך ייתכן שתוצאות הרדיפה הזו, זה הרגשה המייסרת הזו? מה זה? מה זה? זה נורמלי נשאל. זה לא נורמלי. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא צר ואויב. לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה ודאי אנחנו. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אנחנו זועפים על הנשמה? כאילו היא האשמה. לא נכון. אנחנו צריכים לפתוח לה פתח בצורה נכונה, כדי שתתיישב יפה בתוכנו, כן? בשלום אמת, כן? אנחנו חייבים למצוא את זה. חייבים, חייבים, חייבים. כל תורת הרב קוק, כן? הרב קוק, כפרט, כן? ותורה גואלת ככלל, כן? שהתחילה למעשה, הולכת ונמשכת אלינו מרבי יהודה הלוי, מה שנקרא התורה החדשה ישנה. זו תורת דוד המלך, למעשה, כן? שהרב קוק מברר את העניין של דוד המלך בכל אשר, כל אשר, כתוב שמה, בכל דרכה משכיל. בכל דרכה משכיל זה השלום בין הרצוי והמצוי. שאול המלך, בכל אשר יפנה ירשיע, זה המלחמה בין הרצוי והמצוי. כך מסביר הרב קוק את העניין הזה. כל תורת, כן, התורה הגואלת, תורת ארץ ישראל, היא מבוססת על תפיסתו של דוד, כן? גליה מסכתא, מה שנקרא דוד, גליה מסכתא, כלומר, שכל לימוד המציאות אצלו זה מתוך תפיסה של שלום והרמוניה בין החלקים השונים. תורת הרב קוק, כפי שאנחנו ברוך השם זוכים ללמוד ולהגות בה, היא אמורה לסדר את מערכת היחסים בין הנשמה והגוף. כן? ברגע שאנחנו לא שמים ליבנו היטב לתורת הרב קוק ופותחים את ליבנו היטב לתורה שלו, אנחנו ממשיכים להנציח את העוינות שיש בין הנשמה והגוף. וזה צריך לדעת כל אחד שהולך על פני השוק של השיטות השונות ומחפש לו דרך השפעה ודרך חינוך, מחפש לו את הרב שלו, את הזרם שלו. הכל לגיטימי בשוק היהדות, צריך לדעת. אנחנו לא יכולים בשום פנים אופן ולא רשאים, זה גם לא אמת לפסול שום שיטה. אבל כשאדם שואל את עצמו את השאלה הזאת שאנחנו שואלים כאן, עד כמה הוא באמת רודף שלום או נרדף על ידי השלום? עד כמה הוא רודף שלום? מי שבאמת רוצה למצוא את הפתרון לשאלת השלום, הוא חייב ללכת בעקבותיהם של השיטות המיטיבות עם השלום. ולא השיטות שמקצינות, שמחריפות את המתח, כן? בין הנשמה לבין הגוף. שמנציחות את המאבק הנורא הזה, שיסודו הוא בגלות, ולא תאמין בחייך, ונסת לכל עלי נידף, כל המציאות הגלותית הזו שמנציחה את הפער בין הגוף והנשמה, כן? שלצערנו זה גם מגיע איתנו עד ארץ ישראל, ולתוך ארץ ישראל. וכך אמרו מי שאמר, לא מספיק להוציא את ישראל מהגלות, צריך להוציא את הגלות מישראל. ויש שיטות, ויש זרמים, ויש דגשים בתוך היהדות, שמביאים לכאן תפיסות גלותיות, במובן שאנחנו מדברים עליו כאן. אנחנו צריכים להיזהר מזה. צריכים להיזהר מזה. כן. שלא תיפרד הדאגה ממי שרוצה להיות מעלה של למעלה ממנו. דבר זה יש לו כלל ופרט. יש איזו שאלה, מי שרוצה לשאול משהו? אין שאלות. שאלה. יש אנשים מגדלים משפחה בחברה דתית, אך לא מקבלים מענה לנפשם ומרגישים מחנק ורצון לחופש חומרי ויצרי, בדיוק כמו החילוני העצוב. נכון. שאלה מצוינת. יש אנשים שחיים בתוך חברה דתית. אני מניח שמה שפה שואלת עדי, או שואל, כן, לכאורה אתה אומר שאדם ששם ליבו לקריאה הנשמתית, כן, לכאורה הוא לא צריך עכשיו לחפש את הפתרונות באיזושהי רדיפה חומרית. הוא נענה לנשמתו, הוא מקשיב לה, לכאורה הוא צריך למצוא את סיפוקו בעצם ההתעוררות הנשמתית הזו, ומכאן ואילך להזרים אותה אל תוך העיסוקים החומריים. החלק החומרי יקבל את שלו בעסקה הזו, ונגמר זה בו. אז איך יכול להיות שיש אדם שגדל בחברה דתית ובבית דתי, לכאורה הוא מסובב ומוקף בענני כבוד של הקריאה הנשמתית, ולמרבה הפלא הוא מרגיש מחנק. אז על איזה חמצן אתה מדבר? כביכול, על איזה חמצן אתה מדבר? היא שואלת, הוא שואל. מה זה? תשובה. זה מה שאמרנו כרגע, אגב. אני פשוט חוזר לדברים, אולי בחידוד, כן, שהתייחס לשאלה שלה בצורה יותר מדויקת. תשובה. אין די לגלות את הקריאה הנשמתית. אין די להיווכח שכל השם קורה בכוח בתוכנו. ולמה? כי שתי בעיות יכולות להיות בזה. א', אם אתה לא מפנים את הקריאה הזו בצורתה הערה, החיה, היא לא תחיה אותך. היא לא תיתן לך הרגשה שעשית את עסקת חייך, לא. יכול להיות שאתה חי בבית דתי או בחברה דתית, אבל לא בגלל שמעת את כל השם. לא שמעת אותו. הוא לא הגיע לאוזניך. אתה חי בתוך מסגרות חיצוניות. כן? אתה חי את שריון הצו ולא את הצו עצמו. זה סיבה אחת. אז מה אתה חי בתוך חברה דתית? סגנון החיים של המשפחה שלך בעצם לא מראה ולא משקף חיות וכל השם הקורא בכוח. הוא לא, לא משקף את זה. אתה המשפחתי, הוא לא מוכיח את זה. יכול להיות הפוך. שאתה המשפחתי שלך, הוא חווה את הקריאה הנשמתית בצורה מלחיצה, שגורם ליראת עונש. בתוך התא המשפחתי שלך, לוחצים אותך, ולא עודים לך ליצור את האיזונים הנכונים, כן? בין גוף ונשמה. גם זו אפשרות. ולכן אתה פורק עול. כי אלימות מולידה אלימות. ואם הקוזק הדתי, כן? מנסה לקפות עליך את רצון השם יתברך, מתוך איזה להט פנימי משיחי, אז אתה, מה אתה עושה? אתה הולך בדיוק לכיוון השני. כי אדם לא יכול בלי להתענג. ואם אתה לא תמצא את העונג שלך בצורה כשירה, אתה תחפש אותו בצורה שלילית. אז כן, גדלים משפחה בחברה דתית, אך לא מקבלים מענה לנפשם. ומרגישים מחנק ורצון לחופש חומרי, ויצרי בדיוק כמו החילוני עצב. נכון. כי נקודת המפגש בין הדתי הזה הבורח לבין החילוני, היא אותה נקודת מפגש, זה אותו שורש. שניהם לא מצאו מענה, בעצם, בכיוון הרוחני שלהם. שניהם לא פנו לכיוון הרוחני, לא זיהו, לא התייחסו אליו בצורה נכונה. כל אחד מסיבתו שלו. זאת אומרת, במקרה כזה, כמו שמתואר כאן, צריכים לחזור, לחדש את הדיאלוג עם הנשמה, עם העולם הרוחני שבתוכנו, כן? ואז לאפשר לו לקיים דיאלוג הגון עם החלקים הנמוכים יותר, עם הגוף, עם היצרים, עם צורכי העולם הזה. כן? אין מנוס. אבל בוודאי שהפתרון הנכון זה לא לבוא ולנקום בזה שעכשיו אני 30 שנה אהיה חילוני. כן? וירדוף אחרי כל מיני דברים ש... ודאי שזה לא הפתרון. זה עוד יחריף את המצב הרבה יותר. אנשים מרגישים הרגשות דומות, אך הפירוש השכלי שנותנים להרגשות הללו הוא, אני מתוסבך, אני לוקח קשה את החיים, לא מציתי את כל תענוגות החיים, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק כבוד וכוח, הוריי אשמים. על זה ענה נכון, אגב, בצורה מאוד מאוד יפה, רב אבולעפיה, רב דוקטור אבולעפיה, ראיתי את זה בראש יהודי, מישהו קרא את זה? לא, לא, אצלנו, באהבה ואמונה. כן? מישהו קרא את הכתבה? קראתם את הכתבה, את הרעיון עם הרב אבולעפיה. הוא מסביר את זה מאוד יפה. הוא אומר שהפסיכולוגיה המודרנית, כן, שהיא באה לדון על מצבי נפש של האדם, היא תמיד דנה על פי חיוויים חיצוניים. כן? הוא כועס, הוא לא מרגיש טוב, הוא מתוסבך, הוא רוצה כבוד. אבל לא תופסים את השורש הפנימי. זה ההבדל בין הפסיכולוגיה המודרנית לבין הפסיכולוגיה התורנית של חז"ל. שאצל חז"ל כל התייחסות לבעיות האדם זה תמיד תמיד דרך השורש של נברא בצלם אלוקים. מכיוון שנבראת בצלם אלוקים אתה רוצה כבוד. מכיוון שנבראת בצלם אלוקים אתה רודף אחרי אהבה. מכיוון שנבראת בצלם אלוקים אתה מקנה. ואתה כועס. ואתה רודף אחרי ממון. ברגע שאתה לא יודע את הנקודה הארכימדית של כל התופעות, אתה מנסה לתת פתרונות שגויים, שהם לא פתרונות שורש בכלל. כי אם אתה לא מבין שאדם כועס בגלל שהוא בעל נשמה, כן, ואפשר להסביר את זה, אם אתה לא מבין שאדם מחפש אהבה, ואפילו אהבה פסולה, מכיוון שהוא נברא בצלם, אתה לא יכול לפתור לו את הבעיה. כי איך תפתור, איך תרפא אצלו את הרעב לאהבה? מה תיתן לו? מה תיתן לו? אישה? מה תיתן לו? שאוהב את עצמו? מה תיתן לו? מה? אתה צריך את השורש. נכון. אנחנו מדברים כאן, אנחנו בשפה שלנו, בשפה האמונית שלנו, אנחנו מדברים על כך שהדאגה, סיבתה ושורשה, זה בכך שהאדם מתחבר לרצון נשמתי. עכשיו יש הרבה תולדות ותוצאות. קראנו לתולדה הטבעית של ההתחברות הזו, דאגה. הדאגה הזו יכולה להיות, לבוא לידי ביטוי בתסבוך. כן, יכולה להיות ברדיפת כבוד, הוריי אשמים. הדאגה הזו יכולה להקרין כל כך הרבה הקרנות שאפשר לקרוא לה בכל השמות האלו. אבל אנחנו רוצים ללכת לשורש. מאיפה הכל מתחיל? אנחנו רוצים לתפוס את השור בקרניו. לדעת שהכל מתחיל בנקודת היסוד. שנגעת או נשמתך נגעה בך. משם הכל מתחיל. זה שורש כל התופעות. עם כל הכבוד בפסיכולוגיה, היא צריכה להוריד את הכובע לפני התפיסה האמונית של חז"ל, וללכת בעקבות השורש. כן? זו הסיבה שאני כועס. זו הסיבה שאני מרגיש מתוסבך. זו הסיבה שאני מאשים את תוריי ואת כל הסביבה. זו הסיבה שאני מתנהג כפי שמתנהג. כי נשמתי נגעה בי. בגלל זה. אז לא משנה כל הפרשניות. אנחנו רוצים להגיע תשובת היסוד. ואנחנו פוסקים תשובת היסוד. תשובה שורשית, כן, בבקשה.
אבל יכול להיות שהשורש הוא משהו באמת אבסולוטי ומוחלט לכולם, כי אדם נברא בצלם אלוקים, אבל על מנת לתקוף את דרך הפתרון, אנחנו כבר צריכים משהו קצת...
יותר גלוי.
יותר גלוי, זאת אומרת, נער, נערה, חווים בעיות, לא יודע מה, בקשר שלהם עם החברה בכלל, אז סבבה, זה נובע מיצר האדם, זה נובע מצורך חברה אלוקית, אבל סופו של דבר מגלה אותו פסיכולוג, אותו מטפל, והוא יכול גם להיות מטפל שבא מרוח היהדות, אין בזה פסול.
כן, 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 ודאי.
הבעיה היא עוד בדיקוי שקיבלת מההורים שלך, ועל זה עכשיו נעבוד. זה לא אומר שסתרתי את זה שנבראת בצלם אלוקים. אני לחלוטין מכיר בזה, אבל מתקדם הלאה למשהו שאותו אני יכול לתקוף כפתרון.
יפה. בסדר גמור. ברוך השם, ברוך השם שיש לנפש או לנשמה, ברוך השם שהנשמה מתגלה בחיוויים כאלה. אם הנשמה לא הייתה מתגלה בחיוויים כאלה, לא יודעים אפילו, לא היינו יודעים אפילו על קיומה. עצם עובדה שזה מתגלה בכעס או בקנאה, סימן שאני יודע שיש איזה עצם פנימי שמגלה את עצמו דרך הדברים האלה, אבל לא להישאר בחיווי עצמו. אני יכול להסתכל על נורה אדומה שנדלקת לי בתוך המכונית, בגלל שאין שמן, ולהתענג על האור היפה שלה. אבל אני צריך לדעת שהיא מרמזת לי שאני צריך לעצור מיד את הרכב, אחרי זה נשלם מנוע פה, כן? כן, זה קרה לי לא מזמן עם הטויוטה, אתם יודעים, יש בעיה בטויוטה, בטויוטה יש לה את הבעיה של הבוצה. יש לה איזו בעיה של מצטבר הבוצה בתוך הפילטר שם. ואז נדלק, כן, המנורה האדומה. אז זה קרה לי פתאום. התקשרתי לאחי שהוא מוסכניק, אומר לי, תעצור את הרכב מיד. אתה ניסע עוד קילומטר או שניים, זה יכול ללכת. כן, אבל הייתי כבר ליד מוסך, אז הוא אמר, טוב, תתגלגל שם מהר, עם כמה שפחות עבודת מנוע. אז הגעתי ישר לזה. הוא אמר, תעמיד את הרכב מיד. אתה לא יכול להסתכל עליו נורא יפה, יפה, ולהגיד, זה אור יפה, ולהמשיך לסוע. זה אומר משהו, זה מספר משהו הרבה יותר עמוק, כן? אז אני מסכים איתך, אני מסכים. אגב, שם הוא אומר, במאמר, הרב דוקטור אבולפיה, הוא אומר שצריך לחבר בין הכלים, פסיכולוגיה נשענת על כלים ועל חיוויים חיצוניים, בין הכלים לבין התחלים הפנימיים. הנה, בואו דוגמה למשל בורות התשובה. איך הרב עושה שימוש בתולדות חיצוניות וחיוויים חיצוניים לבין שורש. כך הוא אומר, בורות התשובה פרק י' פסקה ו', כששואלים מהיכן העצבות באה. אדם עצוב. עצבות זה מצב. מצב שמורגש כלפי חוץ, נכון? רואים על העיניים שלו, כן? הוא מרגיש את זה בתוך נפשו. שואלים מהיכן העצבות באה, צריכים לפתור. מאיפה היא באה? מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה. זאת אומרת, עצבות היא תולדה של מידות ומעשים רעים, כן? על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודר את מרירותם. אז ראינו שבעצם מי מייצר את העצבות? הנשמה. זאת אומרת, אתה מרגיש עצבות ברמה הכרתית, אבל בעצם מי מתעצב? הנשמה. והתעצב השם על ליבו. השם מתעצב. זה לא ההרגשה הנפשית הזו שמופיעה דרך העיניים שלי והרגשה הכלי. לא, השם מתעצב. הנשמה מתעצבת. אבל כשזה מופיע בעולם הנפש, זה קרוי עצבות. כפי שמוכרת לנו בחוויה האישית שלנו. אבל זה לא מתחיל משם. עכשיו, למה חשוב לדעת שהנשמה מתעצבת? למה חשוב לדעת שהנשמה מתעצבת לפי דעתכם? כי אם אני משאיר את זה רק ברמה הרגשית, מה הבעיה אם אני משאיר את זה רק ברמה הרגשית? מה הבעיה?
זה לא מהותי, זה חולף.
זה סימפטומטי. זה הרגשה מאוד לא נעימה. אבל אין שם שום היגד. אין שום היגד. איזה היגד יש פה? איזה חוכמה יש כאן? אין פה שום היגד. יש פה רק שוט. זה לא הדרך. משהו פה אומר לי, לא, אתה לא הולך בדרך נכונה. כואבת לי הבטן. כואבת לי הבטן. מה אני אעשה עם כאב הבטן הזה? רק אם אני אלך בעקבות הכאב וחפש איזה חוקיות פגמתי בצורת האכילה שלי. שם אני אמצא את ההיגד. כי בחוקיות יש חוכמה. החוקיות אומרת שדבר שומני יכול לגרום כזה וכזה ודבר. אבל ממי אני מקבל את החוכמה הזו? רק אם אני הולך אל אותו איבר שהוא פועל על פי חוקיות מסוימת. ואני משקיף פנימה אליו ורואה שכאשר עושים לו כך וכך, הוא מגיב כך וכך. אבל הכאב הוא תוצר סך הכל. אין בו שום אמירה. פרט לאמירה הכללית שטעיתי וצריך לחפש את הטעות. אבל בנשמה יש הגד. כשאני לוקח את העצבות ונכנס פנימה, בנשמה אני מוצא הגד עצום. איזה הגד? הגד מוסרי. תראה איך אתה מתנהג. ככה לא פועלים. אתה פוגע בעצמך. הנשמה היא מלאה אמירה. היא מלמדת אותי חוכמה. כן.
כל הסיפור תראה כאילו כזה, כמו ראש וכזה עמוק, נשמתי.
כן.
יש ימים, לא יודע, יש ימים,
תקופות שאדם עובר. בגלל זה.
כל בגלל זה.
כל בגלל זה. הנצבות הזו היא תוצאה של הפרת יחסי גומלין נכונים בין הנשמה לנפש. יש תקופות שאדם מרגיש יותר עצבות, כן? הנה שוב באים אלינו הימים הארוכים והעצובים, כך אומר אריק איינשטיין בשיר שלו. החורף, הסתיו, זה זמנים שהנפש מרגישה תחושות אחרות מאשר בקיץ. כן? זאת אומרת, בכלל, שינוי מצבים, שינוי מקומות, כן? כל מיני דברים גורמים לשינויים תמידיים ביחסי הגומלין שבין הנשמה לבין הגוף, בין הנפש לבין הגוף. זה גורם לנו הרגשה, שינויים בתחושות. ודאי. בהחלט.
שטרף, חלילה מי שאיבד מישהו קרוב.
לא.
יש פה התמודדות
אחרת לחלוטין. זה לא התמודדות אחרת. העצבות שנגרמת כתוצאה מזה שאדם קרוב, לא עלינו. כן?
אני רואה שהפסקה
הבאה עושה כפי. העצבות שנגרמת כתוצאה משכול, השורש שלה, השורש שלה, זה כתוצאה מדחף פנימי אדיר. איך אומרים? המקום ינחם אתכם. מה בעצם פשר האמירה הזו? המקום ינחם אתכם זה אומר ששכול דוחף אותנו לגילוי השלם של האלוקות, שרק אז מחה השם כל דמעה. כל צורות השכול, השכול האישי, כל צורות השכול, לא משנה, כל צורות השכול, הם בעצם דוחפים את האדם לגילוי השלם של האלוקות, שאז מחה השם דמעה מכל פנים. אי אפשר לנחם אדם שחול, לא בבמבה, ולא בחבילות בילוי, לא בטורקיה, ולא בחבילת סקי כזו או אחרת. אי אפשר. רק בבניין בית המקדש. בבניין ירושלים תנוחמו. השם ינחם אתכם. מן השמיים תנוחמו. כן? כל הביטויים האלו הם ביטויים שאומרים שאי אפשר לבטל את השכול אלא על ידי גילוי אלוקי גדול. אז השכול הוא דחף.
גילגל את השכול לאותו מקום, על מנת שהאדם
יתעורר. שיוחז ביסודות הרוח הנצחיים, שאין שם לא מוות ולא כיליון, שם יש אלמותיות, ודאי. זה לא הסיבה היחידה. לפעמים השכול עניינו זה לעורר את האדם להבין את חשיבות הקורבן, בשביל מה הוא מסר את נפשו, כדי לחדד את הערך של ארץ ישראל, של תקומת עם ישראל בארצו. לחדד את זה, שאדם יגיע עד המדרגה שהוא מבין שהקורבן הזה הוא לא היה לשווא, ולא לרדוף אחרי, אני יודע, כל מיני, שוב, אני לא רוצה להיות שיפוטי, אבל לפתור את בעיית השכול בכל מיני התרפסות לפני אויבינו, אם כך עושים אכן. אני לא בר של להשאים פה שום השמה קולקטיבית, אני אפילו לא מתייחס למקרה פרטי, אני רק אומר, אם דבר כזה קורה, כן? ודאי שזה לא הפתרון לשכול, אבל שוב, מחפשים את הפתרון לשכול. נכון שהוא בשלום, אבל זה קודם כל שלום של אדם עם עצמו, שלום של אומה עם יעודה, שלום של אומה בין פרטיה השונים, שלום של אומה עם תרבותה, קרי תורה, עם אלוקיה. רק אחרי זה מחפשים את השלום במקומות אחרים. אבל השכול ודאי שהוא כוח מניע למצוא את הפתרון העמוק לשכול. הפתרון העמוק לשכול. כן, כתוב מסכת מועד קטן, שאחד מהמנהגים שלא השתרשו, או אנחנו לא רואים אותם כל כך, שזה בימי השבעה, צריך לקפות את המיטה. להפוך את המיטה. כן? אז מסבירים חז"ל למה? כמו שאדם הראשון בחטאו, הפך את היוצרות. הוא נברא בצלם, ובמקום שהצלם ישלוט על הגוף, על ידי החטא, הוא השליט את היצר על הנשמה. זה נקרא היפוך. וכזכר לזה, אנחנו מהפכים, או צריכים להפך את המיטה. מהפכים את המיטה. זאת אומרת, בעצם, מה אומרת לנו הגמרא מועד קטן? אתה יודע מה סיבת המוות? ההיפוך הזה. זה סיבת המוות. זה השורש. שאנחנו נחזור ונהפוך את הדברים כמו שצריך, נחזיר את הנשמה לשליטתה, לא יהיה מוות. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אני אשם רופאך. זה הבנה עמוקה. השכול. כן.
מה
האינטראקציה בין הגוף לנשמה? כאילו, להסתכל עליהם כשניים שהם כל הזמן במאבק, 24 שעות, רוצה להיאבק בשני, או להבין שאם אני אשמע לנשמה, זה גוף יכול להכיל אותה בצורה נכונה. אם אני אשמע לנשמתי, כן? אני רק אחזור על השאלה. כן? אז מה יוצא כאן? אתה שואל. טוב, חשפתי את נשמתי, והיא כבר מבטאת את עצמה בדאגה. זהו, עכשיו תהיה מלחמה כל הזמן? כך נגזר עליי? זה עניינו של האדם להתייסר מבוקר דרב עד סוף ימיו? מה עלינו לעשות כדי... אז אמרתי, קודם כל זה עניינה של הפסקה הזו, תכף אנחנו נראה. אני מציע שאנחנו באמת נלך לאורך המסלול שהרב מתווה לנו כאן, ונקבל תשובה על השאלה הזו. כן? ודאי שהמטרה היא לעשות שלום ביניהם. זה ודאי, באופן כללי, ודאי. אז בואו נראה מה שהוא אומר. הכלל הוא שאינו מוצא מנוחה לנפשו מפני שלא השיג את המעלה שהיא רחוקה. אין? לא מוצא מנוחה. הוא לא השיג את המעלה שהיא רחוקה. מה זה לא השיג? לא השיג הכוונה היא בטוב לבב. כלומר, היא לא מיושבת בתוכו. זה נקרא טוב לבב. הוא השיג אותה במדרגה של שמחה, אבל לא במדרגה של טוב לבב. יען כי לא עבד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה זה שמחה? שמחה זה ההתנוצצות הנשמתית. מה זה טוב לבב? שהשכינה כבר יושבת בבית האבן שלה. זה בית המקדש, בתוך הלב. זה כבר טוב לבב. אבל שיש רק שמחה בלי טוב לבב, ודאי, זה כמו שאמרנו. כלומר, הכלל שאינו מוצא מנוחה לנפשו, מפני שלא השיג את המעלה שהיא רחוקה. וזאת היא מידה רעה. כלומר, אם זה מתגלה אצלך בחוסר מציאת מנוחה בנפשך, עד כדי איבוד השתונות, כעס כלפי הסביבה, עצבות, מרירות, ביקורתיות כלפי עצמך, אם חוסר המנוחה מביא אותך לכל ההתנהגויות האלו, זה מידה רעה, אומר הרב קוק. לא כך צריך להגיב על הרגשת הפער והמתח בין רצוי ומצוי. סוגיית העיבוד שדיברנו עליה, לעבד את הדאגה. אז אם זה מתגלה בחוסר מנוחה שהוא מוצא בנפשו, זה מידה רעה. ואינה נמצאת באדם, כי היא מצד חסרון דעת שזה העוצב, ומניעת קורת רוח בעצמו. זאת אומרת, למה אדם בעצם, למה אדם כזה בעצם מדרדר לעצבות? אני רוצה להשיג משהו. התברר לי שאני רוצה להיות צדיק, לדעת את כל השעס. אבל למרבה הפלא, חלף יום שלם, ואפילו לא הצלחתי להבין את כתב רשי. בסוף היום האדם הזה נופל לייאוש. חלף יום שלם, ואני כל כך רחוק מסיום השעס כולו. אני לא יודע אפילו עדיין לקרוא מה זה א' ברשי, ומה זה צדיק סופי ברשי. שלא לדבר שאני עוד לא יודע ארמית בכלל. עד מתי קץ הפלאות הזה? אני מיואש. אני מיואש. אומר הרב, איך הוא הגיע למצב כזה? מכיוון שהוא הפקיר והזניח את הרגש הגולמי של הדאגה בידי הרגש. אם הוא היה לוקח את הרך הנולד הזה, את הדאגה הזו, בידיים אמונות, לוקח אותה אל בית המדרש, מציע את שאלותיו בפני חכמי התורה, כמו שהרב עושה לנו כאן ומראה לנו, הוא היה יודע מה פשר הדאגה הזו. הוא היה יודע שהדאגה הזו זה חומר גלם פלאי, שאיתו אפשר, ממנו אפשר ליצור תהליכים מופלאים של השלמה. אבל שהוא חווה רק את הדאגה הזו רק בצורתה הגולמית, הוא מגיע לידי עצבות. הוא מגיע לידי עצבות. כן, יש דיברנו על זה דיברנו על זה פעם. נכון. אינה נמצאת באדם, כי אם מצד חסרון דעת, שזה העוצב ומניעת קורת רוח בעצמו, לא יימצא רק מתוך שאינו טורח להשכיל מהי זאת המעלה שהוא דורש מנפשו ומתעצב על הימנעה. מהו גדרה האמיתי ומה תנאיה. במילים אחרות, חסר לו תוכנית עבודה. זאת אומרת, הוא פוגש את הרצון הנשמתי, אבל על פי איזה חוקים? על פי איזה חוקים הוא פוגש את הרצון שלו? לא. על פי איזה חוקים? הוא פוגש את הרצון הנשמתי, אבל על פי איזה חוקים? לא על פי חוקי ההתממשות בעולם הזה, אלא על פי חוקי הנשמה. שהנשמה חווה, שאדם חווה הגד נשמתי, הוא למעשה חווה את העתיד לבוא. ומצד הנשמה אין תהליכים. זה אחת הסיבות שאנחנו קצרי רוח, שאנחנו פוגשים רצונות פנימיים. כשאדם פוגש רצון פנימי, הוא פוגש חוקים של מחוץ לאטמוספירה. אין שם כוח כבידה, אין שם שום התאמצות. זה הנשמה. עכשיו, המפגש פה בין רצון נשמתי למציאות העולם הזה, זה כאילו משהו שמחוץ לאטמוספירה נכנס אל תוך האטמוספירה. אתם מבינים את המשל? ואת הנמשל? זאת אומרת, כשאדם נחשף לרצון נשמתי, הוא בעצם נחשף לעולם שהוא חוץ אטמוספרי, עם כל כלליו. וזו הסכנה הגדולה. איך לתרגם את השפה החוצנית עם השפה של העולם הזה? מי עושה את התאום הזה? השכל. זה כוח השכל. זה החוליה המקשרת בין העולם החללי, החוץ חללי, לבין העולם הפיזי-נפשי, שבו שולטים איזה חוקים? החוקים המוכרים לנו רבותיי. איך אמר אחד, לא זוכר מי, אין לגוף כנפיים. הגוף צומח דרך תהליכים. הגוף, ההתקרבות של הקדושה, זה דרך תהליכים ארוכים מאוד. נסיעת ישרים. התורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לאט לאט. מה שקרוי בלשונו של הרב, התשובה ההדרגתית. התשובה ההדרגתית היא החזיון, כן, הקבוע בחיינו. פה אנחנו מדברים על נקודת מפגש בין העולם החוץ חללי לבין העולם הזה. אם אנחנו לא משתפים את השכל בתהליך הזה, אנחנו לא נוכל להשלים בשום פנים האופן עם הירידה התלולה לתוך חיי הגוף. לא נוכל לסבול את המפגש הזה. לא נוכל. הרקה בך והענוגה אשר לא יציג הרגלה על כף הארץ. זאת אומרת, הנשמה הענוגה שמצידה אין לה שום עניין עם העולם הזה. תראו מה שאומר המסילת ישרים. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד, כי הנשמה מואסת בעולם הזה. כל הביטויים של הרמח"ל שם במסילת ישרים, זה מתייחס לעניין שלנו. שאתה חווה את הנשמה בעדינותה, את הרצונות שלה, והרצונות או העדינות הזו. עכשיו, אתה חוזר איתה אל הצלחת של ארוחת הצהריים, אתה בבעיה. זה בעיה. מה עושים? איך מגשרים? שכל. מה השכל מודיע לנו? השכל הוא משכלל את יחסי הגומלין בין הנשמה והגוף. מה הוא אומר לנשמה השכל? בואו נמלא לזה, אולי בצורה קצת קומית, אולי קצת מבדחת, אבל זו אמת גדולה מאוד. נשמה יקרה. אולי לפניכם, השכל במה הוא ממוצע, במה הוא מתווך? מה כישרונו לתווך בין החלק השמימי לחלק הנמוך? בזה שהוא מודע לצרכים גם של הנשמה וגם של הגוף. הוא יודע את שתי עולמות. הוא הולך, הוא מתווך בין שתי עולמות. מצד אחד הוא יודע היטב מה הנשמה רוצה. הוא ער לרצונות הנשמתיים. כוח החוכמה זה כוח המה. מצד אחד יש לה את הכוח לדעת מה הנשמה רוצה. מצד שני, מה הגוף צריך כדי שיוכל להסתגל לנשמה. זה החוכמה. כוח המה. הוא יודע מה העליונים רוצים ומה התחתוניים צריכים כדי שיוכל להתבצע הדבר הזה. עכשיו הוא אומר לנשמה דבר כזה. נשמה חביבה, אני יודע בדיוק מה את רוצה. רצונותייך יקרים לי, חשובים לי, הם יסוד קיום המציאות, הם באמת תיקון העולם, מבלי הרצונות האלו, העולם יותר טוב שאולי הנברא, הכל ידוע. את רצויה, את מתוקה, ברוך בואך לעולמי, לעולם הכרתי שלי, ברוך בואך. אבל תשמעי, מתוקה שלי, יש כאן גוף בעולם הזה. זה נשמע מוזר, אני יודע, אגב לא המצאתי את זה. מאיפה למדתי שהשכל הוא זה שמסביר לנשמה? מאיפה למדתי זה? באיזה דיאלוג? דעת תבונות. מה כתוב בדעת תבונות? יש שם דיאלוג בין מי למי? בין השכל לנשמה. ואנחנו לא מבינים. איך ייתכן שהנשמה היא זו ששואלת את השכל? איך זה יכול להיות שהנשמה שואלת את השכל? שאלתם עצמכם פעם את השאלה הזו? את צריך להיות בדיוק הפוך. מי צריך לשאול את מי? השכל את הנשמה. לא. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, השכל הוא זה שעושה לה היכרות עם חיי העולם הזה. זה דבר מופלא. שבו על זה. מי שלא משתמש בשכל לצורך התיווך, הנשמה מתפרצת לתוך העולם הזה. ושהיא מתפרצת לעולם הזה יכול להיות דברים מאוד מוזרים. או שהיא אונסת ומכה, מכה ניצחת את הגוף. מזה נוצרים כל סגנוני הפרישות, כן? הבעייתיים של הריסת הגוף ושנאת העולם הזה, זה אחד הדברים שיכולים להיות. ודבר אחר, התאבדות רוחנית, זה מה שנקרא התעיינות, הבודהיזם, שהנשמה לא מתארחת בעולם הזה על ידי המתווך המופלא שנקרא השכל, ודווקא שכל של תורה. זה לא, אנחנו לא, זה לא שהשכל וזהו. צריך להיות שכל מאוד מיוחד, כן? שכל של תורה. שהשכל לא הוא זה שמארח את הנשמה, יכולים להיות מערכות יחסים משונות בין השכל והגוף. כל מיני סוגים של קיצוניות. או התפרצות קיצונית על תוך העולם הזה, והרג הגוף, או התנתקות של נשמה מן הגוף, התאבדויות למיניהם, גם התאבדויות פיזיות. אצל אנשים רגישים מאוד, התאבדויות פיזיות, וגם התאבדויות רוחניות, של ניתוק הנשמה מהגוף. החיים הגופניים כמעט חסרי משמעות. חסרי משמעות כמעט. כן? והנשמה חוגגת בעולמות עליונים. טריפ כזה. וכל מיני דברים אחרים, כן? זה שני התגובות הקיצוניות שיכולות להיות. אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונות ומשונות. שונות ומשונות. אחד מהם אומר הרב באורות התשובה בפרק י' ד', כן? גם כן, הוא מדבר שם על, על, על פעולה כזו שאדם מזהה את הכישרון הרוחני שלו והולך בעקבותיו ומתנתק מגופו. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, בעולם המחשבה, פה הוא מדבר על התנתקות מן הגוף, והגוף נעזב מן הנשמה. נו, הגוף נעזב מנשמה, מה קורה באותו הזמן שהנשמה מטיילת לשם למעלה? מה קורה? שאדם ככה כל הזמן, כן? מתעסק עם עולמות הרוחניים שלו, הגוף שלו עכשיו מופקר. ומי מטפל בו באותו הזמן? היצר הרע. היצר הרע עכשיו מטפל בגוף. ואפשר לראות אנשים רוחניים שמקולקלים במידות בצורה שקשה לתאר. הם נמצאים כל כך גבוה שם, שכל שטח התחתון שלהם, מכיוון שאין שום השקה בין העולמות, אין תיווך, החלק הנמוך שלהם נשלט באופן כמעט מוחלט על ידי יצר הרע. ואז אומר הרב, מה קורה? הגוף נעזב מן הנשמה. אין פיקוח. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בגוף. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, סוף סוף הבחור צריך לאכול ארוחת צהריים, ואז הוא לרגע ככה יורד מהאולימפוס שלו, כוח החיים חוזר לרגילות שלו. מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. עכשיו נוצר אימות עוד יותר. לא די האימות הבסיסי שיש בין הגוף לנשמה, עכשיו הוחרף האימות, בגלל שהנשמה הלכה לטייל בעולמות עליונים, ולא פיקחה על הגוף. ואז בא המלך הזקן והכסיל, והשתלט על המידות, השתלט על הגוף. ואומר הרב בהמשך, אני אקרא לכם את זה. מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת. זה דברי הרב קוק. סבר מעניין. זה אחד התולדות שיכולות להיגרם כתוצאה מזה שאדם לא מוצא את דרכי התיווך הנכונות בין ההערה הנשמתית לבין הרבדים הנמוכים יותר ההכרתיים שלו, המחשבתיים, הנפשיים והמעשיים. זה מה שאומר לנו הרב כאן. כן? נקרא את זה בלשונו שוב, פעם באה נמשיך, בעזרת השם. ואינה נמצאת באדם כי מצד חסרון דעת, שזה העוצב, העצבות שנופלת על האדם הזה, בגלל ההתפרצות הנשמתית, הלא מטווחת, שזה העוצב ומניעת קורת רוח בעצמו, לא יימצא רק מתוך שאינו תורך להשכיל, שימו לב, שכל, מהי זאת המעלה שהוא דורש מנפשו ומתעצב על אימנעה? מהו גדרה אמיתי ותנאיה? רגע, אתה רוצה, נשמתך רוצה לדעת כל השס? אז בוא עכשיו תיסע ותיתן איתה באמצעות השכל. נשמה יקרה, כדי לדעת את כל השס, תני לי לתווך בין הרצון שלך לבין הגוף. אני כבר מתחיל. אני כבר מתחיל. היום, ברגע זה נשמה יקרה, אני כבר פותח את הגמרא. ואני לומד בשיעור למתחילים. בסדר נשמה? אני מתחיל. את שמה לב? אני בשיעור למתחילים. אני מתחיל להרגיל את עצמי כבר לרצון שלך. עבר 60 דקות. נשמה יקרה. למדתי היום כתב רש"י, אני מתקרב אלייך, אני בונה לך כלים. יכול להיות שלפעמים היא תגיד לי, תזדרז, אתה לא עובד לפי הכוחות שלך, אתה יכול יותר. השכל יברר לי את זה, השכל יברר מה היכולות שלי, אני לא מספיק משתדל. 60 דקות הייתי בשיעור, ואחרי השיעור מה עשיתי? האם חזרתי אליו? האם סיכמתי לעצמי? האם למדתי עוד שעה עם חבר לאחר מכן? אם אני מצווה לזה ויכול לזה, ואני לא אעשה לזה, אני אקבל... אגוז, כן? קראנו לזה אגוז בזמנו, שנותנים מכה למישהו, כן? אגוז, אני אתן לך אגוז, תפסיק להרגיז אותי, זה אגוז. אתן לך אגוז. און שיחת חמור, כן? אתה לא יכול להתרשל, אתה יכול יותר. אבל גם זה השכל יברר. השכל יברר את מידת היכולת שלך. עד כמה אתה מתרשל? עד כמה אתה יכול יותר? או שאתה יצאת ידי חופתך היום. כל זה השכל יברר. אבל חייב את איש הביניים הזה, השכל, שהוא יישא וייתן בין הנשמה לגוף. כי אם לא יהיה את איש הביניים, אין שום תיווך. המרחק הוא עצום בין הנשמה לגוף. זה מרחק מזרח ממערב. אין להם מה לדבר אחד עם השני בכלל. חייבים כוח בכיר, בכירי כזה, שהוא שייך לשתי עולמות. שפת הנשמה לא זרה לו, מצד שני שפת העולם הזה לא זרה לו. הוא יוצא ובא בשני עולמות. כן, טוב, נעצור כאן.